ואני יודעת שלמדתם פרשות שבוע, אבל אנחנו נתעכב על נושא מסוים שמבחינתי באמת זה ממש מתאים לסוף שנה. הדברים האלה שמופיעים בפרשה הזאת, זה תמיד מסתדר לי שפרשת חוקת זה סוף שנה, ומתוך זה באמת לצאת החוצה. אז יש שתי פרשיות שאני רוצה לדבר עליהן שמופיעות בפרשה זו אחר זו. פרשייה אחת מופיעה בפרק י"ט והפרשייה השנייה מופיעה בפרק כ'. אנחנו קודם כל נתמקד בעומק של מה שמופיע בפסוקים, וכרגיל נשאל שאלות, ואחר כך אנחנו נעבור לפרק כ', גם נתעמק שם בדברים, ואחר כך נשתדל לעשות איזשהו חיבור בין כל הדברים. אז נתחיל לפרק, בסדר, קודם כל זה חלק מהפסוקים מופיעים בדף שלנו, אבל הייתי רוצה שנראה קודם בתוך התנ"ך ואחר כך נעבור לדף. בסדר? חילקו לכם דף?
כן.
טוב. אז פרק י"ט מתחיל במילים האלה. וידבר השם אל משה ולאהרון לאמור, מכיוון שאני משערת שפגשתם את זה כבר, אז אני אקריא את זה במהירות, בסדר? מחילה, זה לא יפה להקריא במהירות, אז תסלחו לי. וידבר השם אל משה ולאהרון לאמור, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה, אשר אין במום אשר לא עלה עליה עול, ונתתם אותה אל אלעזר הכהן והוציא אותה מחוץ למחנה ושחט אותה לפניו, ולקח אלעזר הכהן מדמה באצבעו ויזה אל נוכח פני אוהל מועד מדמה שבע פעמים, ושרף את הפרה לעיניו את עורה ואת בשרה ואת דמה על פרשה ישרוף, ולקח הכהן עץ ארז ואזוב ושני תולעת והשליך אל תוך שריפת הפרה, וכיבס בגדיו הכהן ורחץ בשרו במים, ואחר יבוא אל המחנה וטמא הכהן עד הערב, והשורף אותה יכבס בגדיו במים ורחץ בשרו במים וטמא עד הערב, ואסף איש טהור את אפר הפרה והניח מחוץ למחנה במקום טהור, והייתה לעדת בני ישראל למשמרת למי נידה חטאתי, וכיבס האוסף את אפר הפרה את בגדיו וטמא עד הערב, והייתה לבני ישראל ולגר הגר בתוכם לחוקת עולם. הפרשייה הזאת מתחילה במילה חוקה, והמילה חוקה חוזרת על עצמה. אתם יודעות שבתורה יש כל מיני הגדרות למצוות, יש מצוות, יש משפטים, יש חוקים, וחוק זו מצווה שאי אפשר להגיע אליה בשכל האנושי. זה הגדרה של המילה חוק. אנחנו תכף נראה שזה הרבה יותר עמוק מזה, זה לא רק זה שלוקחים דווקא פרה אדומה והופכים אותה לאפר ומוסיפים עץ אזוב ועץ ארז ומים, זה לא רק זה, בסדר? אנחנו תכף נראה. בכל אופן, התחלנו במילה חוקת התורה, ועד עכשיו אנחנו ראינו שיש פה את הכנת האפר של הפרה, הנוגע באמת לכל נפש אדם ותבן שבעת ימים, הוא התחטא בו ביום השלישי וביום השביעי יטהר, ואם לא התחטא ביום השלישי וביום השביעי לא יטהר. אז בעצם מצוות פרה אדומה אומרת שמי שבא במגע עם הטומאה, ואפילו טומאת מת, שזה הטומאה הכי 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 קשה והכי כואבת, אפילו מטומאת מת, אפילו מי שנפגש עם המוות יכול להיטהר מן הטומאה הזאת. אז כן, קצת דיברנו על טומאה וטהרה בשיעורים אחרים לגמרי, ודיברנו על זה שזה שיש טומאה בעולם זה ביטוי לזה שיש אפשרות לחיות בעולם בניתוק מריבונו של עולם, בניתוק מהאידיאלים האלוקיים. זה קודם כל, זה הטומאה, זה הבחירה החופשית. נכון, אדם יכול לבחור בטוב, וחלילה אדם יכול לבחור ברע, הכל פתוח. וטומאה זה אומר שאדם יכול ליפול גם לתאומות מאוד מאוד עמוקים, למקומות מאוד מאוד נמוכים, אבל גם מהמקומות הנמוכים האלה והשפלים האלה יש דרך להיטהר. וכמובן שלאורך הדורות חכמים הסבירו טעם המצוות, למה דווקא פרה אדומה, למה דווקא עץ ארז ואזוב, למה דווקא מים. יש הרבה טעמים שנתנו למצווה, וכל זאת המצווה הזאת היא אחת המצוות שחז"ל אומרים עליה שבאמת מאוד 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 קשה להבין אותה. אנחנו רוצות לראות שני מקורות שמדברים על זה. קודם כל רש"י בדף שלנו, המקור השלישי, קודם כל רש"י במדבר י"ט, ורש"י יסביר על פי חז"ל מה פירוש המילים זאת חוקת התורה ביחס למצווה הזאת, ואחר כך נראה דברים שאומר רבי עקיבא בגמרא במסכת יומא, וננסה להבין מה כל כך חוקה, מה כל כך לא שייך לשכל האנושי במצוות פרה אדומה. אז רש"י אומר כך, זאת חוקת התורה לפי שהשטן ואומות העולם מונים את ישראל לומר מה המצווה הזאת ומה טעם יש בה. כן, אז רש"י מביא את חז"ל, וחז"ל אומרים ככה, מצד אחד יש לנו את את השטן שהוא יצר הרע והוא נמצא בתוכנו ויש לו מה להגיד על המצווה הזאת, ומצד שני יש את אומות העולם שזה הקולות שנשמעים מבחוץ, העולם אומר לנו, והפועל מונים זה מצערים. קשה להיפגש עם המצווה הזאת. מה כל כך קשה להיפגש עם המצווה הזאת? מה המצווה הזאת ומה הטעם יש בה? לפיכך, לכן אומרת התורה, חוקה. מה זה חוקה? גזרה היא מלפני ואין לך רשות להרהר עליה. חוק זה משהו שלא משנה, אתה כן מבין, אתה לא מבין, אין לך רשות להרהר. מה כל כך קשה במצווה? למה המצווה הזאת זה המצווה שעליה אומרים חז"ל אין? אי אפשר להבין. מה שתגידו, אפשר, אני אומרת שוב, אפשר להגיד טעמים, אבל אי אפשר להבין את המצווה. אז זה נראה בעזרת רבי עקיבא במסכת יומא. אומר רבי עקיבא על המילים, והיזה הטהור על התמה. בסדר? זה מתוך הפסוק. אומר רבי עקיבא, על התמה טהור ועל הטהור תמה. מה הכוונה על התמה טהור ועל הטהור תמה? כל מי שמתעסק עם אפר פרה אדומה קורה לו משהו. מה קורה לאדם שהוא תמה, אם עזים עליו מאפר פרה אדומה, מה קורה לו? הוא נהיה טהור. מה קורה לאדם טהור שמתעסק באפר פרה אדומה כי הוא רוצה לתאר את התמאים, מה קורה לו? הוא נהיה תמה. אומר רבי עקיבא, ולא קל וחומר הוא? אם על התמה טהור, על הטהור לא כל שכן, אם האפר הזה מטהר תמאים, אז מה היה צריך לקרות לאדם טהור שנוגע באפר הזה? מה היה צריך לקרות לו? הוא היה אמור להיות אולי עוד יותר טהור, אבל למה כל מי שנוגע באפר פרה אדומה והוא טהור הוא מתמה? איך זה יכול להיות? אומר רבי עקיבא, היינו דקי, אמר שלמה המלך, שלמה המלך שהיה החכם מכל אדם, אמר שלמה המלך, אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני. אומר שלמה המלך, כמה שאני חכם, כמה שאני יודע הכל, נכון שלמה המלך באמת ידע הכל, אומר שלמה המלך, היא רחוקה ממני. יש משהו במצוות פרה אדומה שהוא לא מובן. ואני חוזרת לפסוקים שמצולמים לנו בדף, הדגשנו בקווים שבאמת כל מי שמתעסק עם אפר פרה אדומה הוא נטמא, וחיבס בגדיו הכהן וטמא הכהן עד הערב, והשורף אותה יחבס בגדיו וטמא עד הערב, ואסף איש טהור וטמא עד הערב, ולקח אזו וטבל במים איש טהור ואיזה הטהור וחיבס בגדיו הרחץ במים וטהר בערב. אז מה יש באפר פרה אדומה? האם אפר פרה אדומה הוא מטהר או שאפר פרה אדומה הוא מטמא? הקושי של פרה אדומה זה לא רק למה פרה אדומה, למה היתר, אז למה עזוב, למה... לא, זה לא זה. הקושי של פרה אדומה זה באמת מעבר להיגיון. אין דבר כזה בעולם הזה. אם זה מטמא, אז זה מטמא. אם זה מתאר, אז זה מתאר. אבל איך זה יכול להיות שאותו דבר? אותו דבר, את התיאורים הוא מטמא ואת התמאים הוא מתאר. בסדר? זה הקושייה. האם הקושייה מובנת? דיברתם על זה בשיעור פרשת שבוע? מה אמרתם בפרשת שבוע? מה התשובה? טוב, אז עוד מעט. נעצור פה, בסדר? נשאיר את השאלה כשאלה. יופי, אז בואו נגדיל את השאלה, בסדר? המשנה במסכת פרה, אם פגשתם את המקור הזה אז תגידו לי, בסדר? המשנה במסכת פרה מתארת איך יצרו מציאות של איש טהור, איש שהתורה מגדירה אותו טהור, בסדר? נכון? כמה פעמים בפסוקים שלנו כתוב איש טהור, איך נהיה איש טהור? אז המשנה מתארת תיאור שלהם, ראיתם את זה כשלמדתם פרשת שבוע? זה במקור החמישי נראה לי. אז תסתכלו. המשנה מספרת ככה, חצרות היו בירושלים, בנויות על גבי סלע ותחתיהם חלול מפני קבר התאום. הרי אפר פרה אדומה הכינו פעם בהרבה שנים. ברגע שראו שזה הולך להיגמר, ידעו שצריך להכין אפר חדש. אז הכינו פרוצדורה שלמה בשביל שיהיו אנשים טהורים שיכינו את האפר הזה. מה עשו? קודם כל חיפשו מקום שהוא נמצא על גבי סלע, ומתחת לסלע יש חלל. למה מתחת לסלע יש חלל? כי אם זה יהיה על האדמה, יכול להיות שבאדמה יש איזה קבר של מישהו מלפני אלפי שנים, איזה עצם של מישהו מלפני אלפי שנים. אז צריך חלל, שלא יהיה שום מגע עם, עם איזושהי טומאה, לא משנה, אפילו הטומאה הכי קלה. אז על הסלעים האלה בנו שכונה. ואת מי הביאו לשכונה הזאת? ומביאים נשים עוברות ויולדות שם, ומגדלות שם את בניהם. אז פותחים שכונה חדשה בירושלים, שכונה שאין מצב שיהיה לה מגע עם טומאה, שום מצב, ומביאים לשם נשים בהיריון עם המשפחות שלהם, והנשים בהיריון האלה חיות שם, נמצאות שם, ואין להם שום מגע עם טומאה, כי יש חלל מתחת לסלע, הן נמצאות שם בהיריון, הן יולדות שם את התינוקות שלהם, הן מגדלות שם את התינוקות שלהם, זה נשים עם מסירות נפש, כן, הם לא פחדו מחיים קשים, הם היו מוכנות למסור את הנפש בשביל אפר פרה אדומה, ושם הם מגדלות את הילדים עד שמגיע הרגע שצריך להכין את האפר, ואז מה עושים? צריך שהילדים האלה יישארו טהורים, נכון? אז תראו מה עושים, מביאים שברים ועל גביהם דלתות, מביאים שברים ומניחים בין שור לשור איזה דיקט כזה שיחזיק את הילדים, ששוב הילדים האלה כל הזמן מעלה, מעל חלל, אין להם שום מגע עם האדמה לילדים האלה. הכל חלל, ותינוקות יושבים על גביהם וכוסות של אבן בידם, הגיעו לשילוח, ירדו מלאום ועלו וישבו על גביהם, רבי יוסי היה אומר, ממקומו היה משלשל וממלא. מה הם עושים הילדים האלה? הם הולכים להביא את המים להכנת אפר פרה אדומה. זאת אומרת, יצרו מציאות מטורפת. בשביל שהאנשים האלה שמתעסקים עם אפר פרה אדומה יהיו אנשים טהורים, שמרו עליהם ממתי? עוד מלפני שהם נולדו. שמרו להם עוד מאז שהם נמצאים ברחם של אמא שלהם. זאת אומרת, הקפדה יתרה, יתרה, יתרה על הטהרה. שמי שמתעסק בטהרה הוא יהיה כולו טהור. ממתי? מרחם אמו. אין דברים כאלה. בסדר? עכשיו מה קורה? זה מה שכתוב במשנה במסכת פרה. מה כתוב במסכת יומא? במסכת יומא כתוב משהו הפוך. אני באמצע מסכת יומא, בשורה השלישית לקראת הסוף כתוב דתנן, רואות דתנן? אומרת הגמרא, מתמאין היו הכהן השורף את התורה, את הפרה ומטבילין אותו להוציא מלבן של צדוקים. מה אומרת הגמרא? אחרי שכל כך הקפדנו על התארה ודקדוקי דקדוקים ויצרנו מציאויות משונות בשביל שהאיש טהור יהיה איש טהור, אומרת הגמרא שהכהן שמתעסק באפר הפרה, היו מטמאים אותו בטומאה קטנה.
לא, וואי, סלחתי, אני שקוראת.
כן, ואז מכינים את האפר של פרה אדומה, כן. עכשיו יש כהנים שבאים לתאר את מי שמגיע תמה. את הכהן הזה הוא היום מטמאים בטומאה קטנה. טומאה קטנה זה משהו קטן. טומאה קטנה, כן, לפני שהם עסוקים בזה. אחר כך הם מתארים. אז מה רוצים? רוצים איש טהור או רוצים טומאה? הכל מתבלבל פה, בסדר, הכל מסתבך פה, ואת כל הסיבוך הזה אנחנו מניחים רגע בצד, בסדר? ואנחנו עוברות לפסוקים הבאים. הפסוקים הבאים בפרק כף זה מצולם לנו בדף. יש לכם? ראינו את זה כשלמדנו על מרים. ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון, וישב העם וקדש, ותמות שם מרים ותיקבר שם. מה קורה? כשנפטרה מרים, מי עזב אותנו? הבאר עזבה אותנו. מה קורה כשעזבה אותנו הבאר ולא היה מים לעדה והיקהלו על משה ועל אהרון? וירב העם ממשה ויאמרו לאמור, ולו גבנו בגבוה אחינו לפני השם, ולמה הבאתם את קהל השם אל המדבר הזה למות שם אנחנו ובעירנו, ולמה אליתונו ממצרים להביא אותנו למקום הרע הזה, למקום זרע ותאנה וגפן ורימון, ומה אם אין לשתות? ויבוא משה ואהרון מפני הקהל אל פתח אוהל מועד ויפלו על פניהם. מה קורה? מה קורה עם עם ישראל? גם את זה למדתם בפרשת שבוע? למדתם או לא למדתם? אז נעשה סמיכות פרשיות, בסדר? מה קורה? באמת מרים נפטרה והבאר עזבה אותנו ואין מים לשתות. אין עכשיו מים לשתות. מה עם ישראל אומר? מה עם ישראל עושה? מה כתוב בתורה? מה עם ישראל עושה? איך קוראים לזה בתורה? הם רבים. עם ישראל רב עם משה ואהרון. אתם יודעות איפה משה ואהרון נמצאים עכשיו? אתם יודעות איפה הם נמצאים? הם יושבים שבעה על אחותם שנפטרה. דמיינו את זה. משה ואהרון בשבעה על מרים, הבאר נעלמה, ומה יש לעם ישראל לעשות? לריב עם משה ואהרון. מה הם אומרים למשה ואהרון? מה הם אומרים למשה ואהרון? מה פתאום לקחתם אותנו למדבר? אנחנו יכולים למות במדבר הזה? למה בכלל הוצאתם אותנו ממצרים? אתם יודעות מתי עם ישראל אומר את זה למשה ואהרון? אתם יודעות מתי זה מתרחש, ההתרחשות הזאת? אם הבאר עזבה אותנו, אז איפה אנחנו נמצאים? כמה שנים אחרי שיצאנו ממצרים? כמעט 40 שנה. עוד שנייה אנחנו הולכים מה? להיכנס לארץ ישראל, עוד רגע, עוד שנייה. א', מי שמדברים על משה ואהרון, הם בכלל לא היו במצרים. אתם זוכרות כל הדור שהיה במצרים, מה קרה לו? לאט לאט כולנו הלכנו ומתנו, נכון? מי נשאר? נשאר דור שלא מכיר את מצרים. מה אתם מדברים על מצרים? וגם למה אתם אומרים, למה הבאתם אותנו למקום הרע הזה? כבר 40 שנה. אנחנו עטופים בענני הכבוד. אנחנו מקפלים מן וסלב כל יום. יש לנו את באר מרים, יש לנו השגחה אלוקית ניסית שפותרת לנו את כל הבעיות. זה לא תחילת הדרך. אם עם ישראל היה מתלונן בתחילת הדרך ככה, היינו אומרים, בסדר, מה רגע יצאו ממצרים, הם עוד לא יודעים מה יהיה במדבר, הם פוחדים, הם חוששים, העתיד לוט בערפל, בסדר, אבל אנחנו אחרי כמעט 40 שנה, 40 שנה שמה? ששמלתך לא בלטה ונעלך לא בצקע והכל טוב, הכל מושלם. אנחנו בתוך קופסה ששומרת עלינו מכל רע. מה קרה? בסדר, שתי דקות אין לכם מים? תחשבו מה אתם אומרים. זה משה ואהרון, משה שהשגיח עלינו ומסר את הנפש עלינו והם מוכן למות בשבילנו, ומה לא? מה לא? מה זה המילים האלה? מה זה המריבה הזאת? איך הם יכולים להיות כל כך כפויי טובה? ואיך הם יכולים להיות כל כך קטני אמונה? שוב, אם זה היה בתחילת הדרך, בסדר. אבל הם יודעים שאלוקים שומר עליהם, הם יודעים שאלוקים נותן להם יד, הם יודעים שאלוקים נושא אותנו על כנפי נשרים. מה הם כל כך נלחצים? מה הם כל כך צועקים? מה הם רבים עם משה ואהרון? מבינות את הקושי? השאלה ברורה? הקושי ברור? זה תמוע. טוב, אז משה ואהרון באמת נופלים על פניהם, הם מרגישים ש... הכל עבוד, באמת, מה יש להגיד? זה כאילו נמחק, כל מה שהיה 40 שנה במדבר, הכל נמחק, הכל שכחנו, אנחנו לא מבינים כלום. וידבר השם אל משה לאמור, קח את המטה והקהל את העדה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם, ונתן מימה והוצאת להימיים מן הסלע, והשקטת את העדה ואת בעירם. אומר ריבונו של עולם למשה, תאסוף את כל עם ישראל, תדבר אל הסלע הזה שעומד פה, ויצאו ממנו מים. ויקילו משה ואהרון את הקהל אל פני הסלע, ויאמר להם, שמעו נא המורים, המן הסלע הזה נוציא לכם מים? וירא משה את ידו, ויך את הסלע במטהו פעמיים, ויצאו מים רבים, ותשת העדה ובעירה. מה קורה? מה קורה? אתם איתי? אז מה קורה? מה משה היה צריך לעשות? לדבר אל הסלע. מה משה עושה? מכה בסלע. מה התוצאה? יוצאים מים, הכל טוב, ריבונו של עולם, משפיע עלינו את שפע ברכתו, יוצאים המון מים מן הסלע, כל העדה כולה שותים, כל הבהמות שותות, הכל טוב, אפשר לגמור את הסיפור, נכון? אפשר לגמור את הסיפור? נגמר? לא נגמר. ואומר השם אל משה ואל אהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם, הם עמי מריבה אשר רבו בני ישראל את השם ויקדש בם. מה לא הבנת? טוב, אז בואו ננסה לברר מה היה שם. מצוין. טוב, בואו ננסה להבין מה קרה. האם קרה לכם פעם שניסיתם לדבר אל קיר? ניסיתם? מה ריבונו של עולם אמר למשה? דבר אל הסלע, נכון? רגע, 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 בואו נברר. האם דיברת פעם אל קיר? לא, הכותל לא נחשב, כי זה, את מדברת עם אלוקים בכותל, את לא מדברת אל האבן. מה פתאום? הכותל זה את באה למקום הכי קרוב למקדש, זה רק את יודעת. למה לא מדברים אל... את שמעתם פעם שאיזה אימא אחת אומרת? לא, אימא לא. שמעתם פעם שמישהו אומר למישהו, לדבר אליך זה כמו לדבר אל הקיר, שמעתם פעם? המורים על המורים אפשר להגיד את זה, בשביל זה צריך מורות חדשות. בגלל זה צריך מורות שילמדו פה במכללה, בדיוק. הנה, אתם מסדרות לי שאני עושה פרסומת גם בלי שאני מנסה. כן. אבל המציאות שלנו היום זה לא כמו המציאות אז, כאילו, גם היום לא ראינו לוויה מחדש, כאילו, אז את, נכון, את צודקת. את רק אומר, את... בסדר, רגע, 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 בסדר, אני מסכימה איתך שזה, את אומרת שיכולים לקרות ניסים כאלה למשה רבנו, נכון, רגע, עזבנו רגע את משה, נכון? דקה, אני הולכת לשאלה של מאיה. לדבר אל הקיר, כן. כי הם היו פה ביחד, בסדר, זה היה משימה של שניהם ביחד. כשמישהו אומר למישהו השני לדבר אליך זה כמו לדבר אל הקיר, זה אומר לו, אתה לא איתי, אתה אטום, אתה אדיש, אתה... מה זה לדבר על הקיר, נכון מישהי? אני משאלת שזה קרה לכם פעם, בסדר? את מדברת על בן אדם, הוא נשאר חתום, אטום, שום דבר לא משתנה בהבעות פנים שלו, שום דבר לא מתרכך, שום דבר לא כלום, לא מתגמש, כלום. ואתה שואל את עצמך, האם בכלל יש מה לדבר איתו? אם לא קרה לכם, אשריכם, ואם קרה לכם, אז תזכרו בזה פעם, פעם, פעם. יש דברים כאלה למי שלא יודע. עם ישראל, בסיטואציה הזאת, מתנהגים כמו סלע. הם אטומים, הם לא רגישים, הם כפויי טובה, הם שוכחים את כל החסד האלוקי, הם מתנהגים כמו סלע אטום, איתן, חזק, עוצמתי, שלא שם על כלום, לא מעניין אותו כלום. הוא עסוק רק בדבר אחד, במה? בעצמו. שעכשיו הוא צמא ואין לו מים. אומר ריבונו של עולם למשה, דבר אל הסלע. למה לא מדברים על... למה לפעמים נותנים מכה? מתי את נותנת מכה? מכה זה לא חייב להיות. מכה זה לא חייב להיות מכה עם מקל, בסדר? מקל זה רק משל. מכה אפשר לתת מה גם? איך? איך אפשר לתת מכה? גם עם הפה אפשר לתת מכה, נכון? את יכולה להגיד למישהו מילה אחת וריסקתו את הצורה לגמרי, לגמרי, לגמרי. עם ישראל מתנהגים בצורה כזאת שמגיע להם שיתנו להם מכה, שיחטיפו להם, שיעוררו אותם, כי אין מילה אחת שהם אמרו אחת מתוך כל המשפטים שהם אמרו שהמילה הזאת במקום, לא. ואני לא מדברת על זה שזה כשמשה יושב שבעה, קל וחומר. איפה הרגישות? איפה העדינות? איפה הכרת תודה? איפה אמונה בריבונו של עולם? בסדר, 40 שנה הוא ליווה אתכם. מה קרה? אתם חושבים שעכשיו הוא יעזוב? משה מכה בסלע, כי זה מה שמגיע לעם ישראל. מגיע לעם ישראל מכה חזקה. שיבינו שהם לא מתנהגים כראוי, שכל קשר מן המילים שלהם למציאות הוא מקרי בהחלט. ויוצאים מים, נכון? כשמקים בסלע יוצאים מים, נכון? אם ילד מתנהג לא יפה, בסדר. ואמא שלו תיתן לו מכה, הוא לא צריך הרבה שכל בשביל זה. מיד במוח שלו תיווצר איזושהי הכרה, איזו תובנה, שכשעושים את המעשה הזה, חוטפים מכה, ואז מה יקרה כשהוא ירצה לעשות את זה בפעם הבאה? אם הוא אמיץ לב, הוא יעשה את זה שוב, אתם יודעות, יש ילדים אמיצי לב. אבל אם הוא ילד רגיל, הוא יתקרב, הוא יחשוב פעמיים, הוא ייזכר בחוויה של המכה, ו... איזה ילד מקסים, הוא כבר לא עושה את מה שאימא לא מרשה, נכון? לתת מכה זה מעולה. אם אתה נותן מכה, ייקח המון זמן. לא באמת. אילת השחר לא מאמינה שאני אומרת את זה. לא באמת. אני אומרת שזה שיטה מעולה. שיטה מעולה לפתור בעיות זה לתת מכה. אתה נותן מכה. אמרתי, מכה זה לא חייב להיות לילד קטן. אתה יכול להגיד איזה מילה קשה, קשה למישהו השני. זה צלקת מאוד מאוד עמוקה. הוא יזכור את הצלקת הזאת. הוא יסתובב עם הצלקת הזאת. המון המון זמן, והוא יחשוב פעמיים מה הוא יגיד ומה הוא לא יגיד. אפשר לפתור בעיות על ידי נתינת מכות. אבל ריבונו של עולם אמר למשה, דבר אל הסלע. איך אפשר לדבר על סלע? איך אפשר לדבר על סלע? לתת מכה, הוא נתן מכה, יצאו מים, הרי היו שמיים. אתה מסתכל על הסלע, אתה רואה את את האטימות שלו, את החוזק שלו, אתה בכלל לא יכול לקשר אותו למים. מים הם רכים, הם זורמים, הם גמישים, נכון? רואים הרבה פעמים את זה, כשיש ערוצי נחל, אז כשצריך הנחל מתרחב, כשצריך הנחל מצטמצם, כשצריך הנחל זורם במהירות, מים זה בדיוק הפוך מסלע, איך אפשר להוציא מסלע מים? זה תרתי דספרי, זה הפוך לגמרי. אומר ריבונו של עולם למשה, אני מבקש ממך, לדבר אל הסלע ולגלות שמאחורי הקליפות האטומות האלה, הקשיחות האלה, החסרות רגישות האלה, גם שם בפנים, 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 יש רכות, יש מים. אתם יודעות שלפעמים האנשים הכי קשוחים, מאחורי הקשיחות שלהם, מסתירים רגישות גדולה, גדולה, גדולה. אומר ריבונו של עולם למשה, בבקשה תדבר אל הסלע. ומשה מכה בסלע. ואפר אני לכפות רגליו של משה, כל מה שאני אומרת זה בשביל השיעור, בסדר? מי אני ומי משה בכלל, בסדר? זה הכל בשביל השיעור. ומשה מכה בסלע ויוצאים מים. אומר ריבונו של עולם למשה, יען, לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ. למה? למה? למה זה שמשה מכה בסלע ולא דיבר אל הסלע? בסוף משה פתר את הבעיה, בסוף משה הוציא לנו מים. למה ריבונו של עולם אומר לו, אתה לא תיכנס לארץ ישראל? מה קרה? בסדר, הוא לא הקשיב להם, הוא לא עשה בדיוק מה שריבונו של עולם אמרנו, נכון. אבל בשביל זה לא להיכנס לארץ ישראל, זוכרות את משה שמתווכח, אוי, למדנו את זה בזום נראה לי, שמתווכח עם ריבונו של עולם ולא מסכים ללכת לשליחות, ולא מסכים, ולא מסכים, ולא מסכים, ולא מסכים, למה? כי הוא אומר לו, אני לא הולך אם אני לא מביא אותם לארץ ישראל, אם אני לא בונה להם את בית המקדש, אם אני לא מביא אותם לגאולה שלהם, אני לא רוצה את זה. אני רוצה שהם יקבלו הכל. למה ריבונו של עולם לא נותן למשה להיכנס לארץ? למה? איך זה קשור? איך זה קשור לחטא ומריבה? איך זה קשור לזה שמשה מכה בסלע? אז בואו נראה את המקור האחרון. אמר רבי הושעיה, מאי דכתיב ואקח לי את שני מקלות, לאחד קראתי נועם ולאחד קראתי חובלים. אומרת הגמרא, מה זה הפסוק הזה בזכריה? נועם אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל שמנעימים זה לזה בהלכה. חובלים אלו תלמידי חכמים שבבבל שמחבלים זה לזה בהלכה. אומרת הגמרא, יש שתי צורות לימוד של תורה. יש שני רוחות שונים, רוח ששייכת לארץ ישראל ורוח ששייכת לגלות. בגלות לימוד תורה זה מקל של חובלים. אתם יודעות מה זה לחבול? לחבול זה לתת מכה. ובארץ ישראל המקל, זה, גם בארץ ישראל זה מקל, אתם יודעות שלימוד הגמרא, לימוד התורה זה התנצחות וקרבות וצועקים אחד על השני, לא אוהבים מאוד אחד את השני, אבל זה קרב, ללמוד זה קרב, זה להתווכח וזה לברר, והוא אומר את זה, והוא אומר את זה. אומרת הגמרא, יש הבדל בין לימוד תורה בארץ ישראל ללימוד תורה בבבל. בבל ובכלל כל הגלויות, לימוד תורה זה לימוד מכאיב, זה לימוד של מכה, של חבלה. לימוד תורה בארץ ישראל זה משהו אחר. לימוד תורה בארץ ישראל זה נעימות. זה באהבה, זה מתוך אמון גדול. אומר ריבונו של עולם למשה, כשאנחנו נמצאים על סיפה של ארץ ישראל, עוד רגע ואנחנו נכנסים לארץ ישראל, אני רוצה להעביר לעם ישראל שיעור. איזה שיעור הוא רוצה להעביר לעם ישראל? אתם עוזבים עכשיו את הגלות, זהו נגמר הגלות, נפרדנו ממצרים לגמרי, עברנו 40 שנה במדבר ואנחנו נכנסים לארץ ישראל. מה הולך להיות בארץ ישראל? בארץ ישראל צריך המון 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 סבלנות. בארץ ישראל אנחנו לא רוצים לתת מכה, אנחנו רוצים שהכל יהיה בנעימות. אמרנו שכשאתה נותן מכה אתה פותר את הבעיות, טיק טק, גמרנו, הכל טוב. ומה קורה כשאתה מדבר? נכון? אני יכולה לתת לכם דוגמאות מהחיים שלי על הילדים שלי, אבל אני לא אגלה לכם. שמשה לא יגיד שאני מספרת עליו שיעורים, סיפורים בשיעור. אתה מדבר, אתה עוד פעם מדבר, אתה עוד פעם מדבר, ועוד פעם מדבר. כמה זמן צריך לקחת את הדיבור הזה? מי יודע? מי יודע? אבל מה אתה אומר לו כשאתה מדבר איתו? אתה אומר לו, אני מאמין בך, אני איתך, אני מעריך אותך, אני חושב שאתה יכול. אם אתה נותן לו מכה, מה אתה אומר? כן יכול, לא יכול, זה אני כופה עליך, אני מכריח אותך, אמרתי שאתה יכול, תח, אתה יכול. זה לא דרכה של ארץ ישראל. ארץ ישראל זה ארץ הסבלנות. זה לאט לאט, זה בנועם, זה בשלום, זה בכבוד, זה באהבה. זה מתוך הערכה, לא אתה אומר, אני יודע הכל, ועכשיו אתה חייב להקשיב לי, כי אם לא תקשיב לי, תחטוף סתירה. לא, זה לא הולך ככה. לכן אומר ריבונו של עולם למשה, ההנהגה של משה מסתיימת במדבר. ההכאה על הסלע הזה מתאים לתחילת הדרך, נכון, גם בספר שמות הייתה הכאה. אבל זה כשהיינו עוד סוחבים איתנו את העבדות של גלות מצרים. אומר ריבונו של עולם למשה, זהו, אנחנו גמרנו עם המקלות. אנחנו עכשיו הולכים להיכנס לארץ ישראל. ארץ ישראל זה דרך ארוכה, 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 צריך סבלנות, סבלנות, סבלנות. אבל זה הדרך של האדמה הזאת. כשאתה רוצה ללכת בנעימות, אז אתה צריך קודם כל להאמין. ואם אתה מאמין, אז ייתן לו לצעות בקצב שלו ובדרך שלו, עם הרבה הרבה אמון והרבה הרבה אהבה. אז זה שמשה לא נכנס לארץ, כי עכשיו מתחיל סיפור חדש, הדרכה חדשה, עולם חדש. זה הקביעה של ריבונו של עולם, שמשה ואהרון לא נכנסים לארץ. משה ואהרון שייכים למדבר, ואנחנו פונים אל ארץ ישראל. איך זה קשור ל... כן. כן, אפשר לשאול, כן.
עכשיו פשוט היה ישר כאילו להגן שפשוט הם לא נכנסים, כי הם כאילו למדבר, כאילו זה כאילו, נשמע שהעונש, הוא כאילו מסתדר עם מה
שאמור לקרוא. כתוב, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל. אם משה ואהרון היו מדברים, אז השיעור היה עובר לעם ישראל. אז הם היו מקדשים שם שמיים, היו אומרים לעם ישראל, רגע לפני שאתם נכנסים לארץ ישראל, תקשיבו, זה הולך להיות משהו אחר. ברגע שהם לא ביצעו את המשימה הזאת, זהו, אין להם כניסה לארץ ישראל. זה חשבונות של ריבונו של עולם, שהוא ידע מראש שככה זה יהיה. ואנחנו עוברים את התהליך דרך דרך שאנחנו חווים את זה, שזה לא שייך למשה ואהרון. חוץ מזה, אולי אם הם היו מקשיבים לריבונו של עולם והיו מדברים, אז הם היו קונים את המדרגה הזאת. בסדר? כן. לא, אז אני רוצה להגיד משהו. לא, אני רוצה להגיד משהו. ואמרתי את זה גם קודם. עפר אנחנו לכפות רגליו של משה, בסדר? זה לא שאנחנו עכשיו עושים משפט למשה, כי אסור לנו לעשות את זה. אנחנו לומדות את הדברים כדי ללמוד אותם לעצמנו. כדי לברר אותם לעצמנו. איך זה קשור אליי? נכון? אני בארץ ישראל. מה צריכה להיות אמת חיי?
אז
אני יודע,
כאילו באמת יש לי דבר. הנקודה היא שאם אני
לא, הוא לא היה פגוע. הוא פגוע. הם אומרים את זה על ריבונו של עולם. זה מול הגודל האלוקי, מול הטובה האלוקית, השפע האלוקי. איך אתם יכולים להיות כאלה כפוי הטובה? איך אתם יכולים להגיד על ריבונו של עולם שעד לפני שנייה הייתה לכם הבאר, אז היא נעלמה, זהו, אז הכל נגמר, שכחתם הכל, את כל מה שריבונו של עולם עוטף אתכם, זה מול אלוקים. משה לא במקום הזה, בסדר? הוא תמיד שומר על הכבוד האלוקי, על האמת האלוקית, על זה הוא נלחם, זה החיים שלו, בסדר? אנחנו אומרים שזה עונש, כתוב, יען לא האמנתם בי להקדישני לכן לא תביאו. את יכולה להגיד שזה התוצאה של מה שהיה. ברגע שהמדרגה הזאת שייכת למדבר ולא לארץ ישראל, אז אתם לא שייכים לארץ ישראל כרגע. מה? יש פה טעות, בוא נקרא לזה טעות, יש פה טעות שמשה עשה, שהטעות הזאת בעצם אומרת שכרגע אין שייכות למשה לארץ ישראל, כרגע. למה הוא לא יכול להיכנס במה? מי הסכים להיות במקום משה, את מסכימה? יהושע, נראה לך שיהושע, את יודעת מה יהושע עשה? יהושע היה מסדר את הספסלים בבית המדרש. אף אחד, צריך ללמוד על יהושע, אף אחד לא העלה על דעתו שיבחרו את יהושע. ויהושע בוודאי לא העלה על דעתו. הוא הצליח אחרי שמשה מת. מה פתאום, מי מעיז לעלות על דעתו שהוא יכול להיות במקום משה? תחשבי, תחשבי סתם על תלמיד חכם גדול שנפטר בדורות שלנו. מישהו מעלה על דעתו שהוא יחליט, אין דבר כזה. ומשה זה גדול, 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 גדול המנהיגים. אין מצב. אף אחד לא היה מסכים להחליף אותו בחייו. בדוק. זה משהו אחר. כן.
נשמע לי דווקא, התנהגות שלו לא פיינת למשה, כאילו,
אני חושבת
באמת
את
ישראל,
שם... נכון, אבל הוא גם, יש לו גם מה להגיד עליהם. תחפשי.
כן, דווקא בכל החטאים של עם ישראל, הוא תמיד זה ש... הוא מתחיל לעשות כל הזמן שהוא רוצה להקבור.
הנה, בפרשה הקודמת כתוב, ויחר למשה מאוד, ויאמר אל השם אל תפן אל מנחתם, לא חמור אחד מהם נסעתי, לא הראותי את אחד מהם, לפעמים יש ככה, אבל לפעמים יש ככה. זה תלוי מה הם עושים. תלוי אם יש לו ביקורת. זה נכון שכשצריך, נכון, אז זה נכון שכשצריך לשמור על הקיום שלהם, על החיים שלהם, הוא מוכן לוותר גם על החיים שלו. אבל יש לו גם ביקורת על המשרד. הביקורת היא מתוך אהבה, הביקורת היא מתוך... אבל יש, זה גם ככה וגם ככה. זה נכון שהוא מוכן למסור הכל בשביל שנחיה, אבל הוא גם, כשדברים לא בסדר, אז הוא גם מדבר, אז הוא גם אומר עלינו ביקורת. ופה הוא ממש נופל על פניו, זה לא מתאים, זה לא מתאים אחרי 40 שנה שזה מה שיקרה, זה לא קשור, שוב, זה קשור לתחילת הדרך במדבר, אבל מה זה קשור לעכשיו? 40 שנה שברו עליכם, רגע אחד אתם מרגישים בלי מים, אז אתם... מדברים ככה על ריבונו של עולם? זה הזוי. אין. רגע. א', לא אמרתי שלא אומרים לא. זה דבר ראשון. ודבר שני, קוראים לזה מקל. נכון? מקל זה לא כתוב פרח שקוראים לו נועם. קוראים לזה מקל. בטח שיש מקום גם למקל. השאלה זה מקל זה. השאלה אם יש סבלנות, השאלה אם יש אכלה, השאלה אם יש... זה בעיקר סבלנות שלנו מול עצמנו, כן? בדיוק מי שהיא באה לדבר איתי השבוע, אז היא אמרה לי שיש לה... שכשהילדים שלה קטנים, ממש קטנים, בני 3, הם מתחצפים אליה, אז היא ממש... זה הדבר שהכי קשה לה. נגיד, היא אמרה לי, אם בעבודה יגידו לי משהו, בסדר, אם ב... לא יודעת מה, איזה חברה תגיד לי משהו, אבל כשהילד הקטן שלי אומר לי משהו, וואי, אני לא יכולה, אני כל כך כועסת עליו, אני כל כך מתרגזת, ואני רוצה לתת עונש, ואני יודעת שלא כדאי לתת עונש, אבל איך אני אצליח? אז אמרתי לה, תקשיבי, זה באמת האנשים שהכי קרובים לנו, קודם כל, זה הכי קשה. נכון? מישהו יגיד לך משהו ברחוב, בסדר, הוא אמר, היה קצת פדיחות, יאללה, נמשיך הלאה, סבבה. אבל מי שהכי יקר לי, כאילו, הפעפוץ הזה, אתם יודעות שהיום גיל ההתבגרות זה מתחיל בגיל שנה וחצי, שנתיים? באמת, באמת. הם בטוחים שהם יודעים הכל, מבינים הכל, גם בלי מילים. עכשיו, אני סבתא, סבבה? זה מצחיק אותי, וזה לא מרגש אותי, ואני יודעת שזה שום דבר. אבל תחשבי שזה הילד הראשון שלך. הקטנצ'יק הזה, בקושי עומד מעל הרצפה. את אומרת לו משהו, לא מקשיב לך. א', את בטוחה שאת האמא הכי גרועה בעולם, כי איך זה יכול להיות שילד בן שנה וחצי לא מקשיב לך. וב', שכל מה שאת חושבת וכל מה שאת... כאילו, הוא שם עליך פס, כאילו, מי את בכלל? זה מאוד קשה. שזה הילדים הראשונים שלך, כן? אחר כך אתה כבר מבין שהכל בסדר, והם יכולים להתחצף והכל בסדר, והם יישארו בסדר, והם אוהבים אותך ולא. אבל בילדים הראשונים, זה, אתה לא מאמין, כאילו היית בטוח שהילדים שלך היו הילדים הכי מושלמים בעולם. אמרתי לה, תקשיבי מה את צריכה לעשות. זה בכלל לא מולך. הם עכשיו רוצים להרגיש, ככה זה דרך אגב גם בגיל ההתבגרות, רק שזה תופעות קצת יותר מפחידות. הוא רוצה להרגיש שהוא לבד. הוא רוצה להרגיש שהוא בחר. הוא רוצה להרגיש שיש לו מקום. הוא לא רוצה להגיד לך, אמא שלי אני שם עלייך פס, בכלל לא קשור אלייך. זה משהו שלה עם עצמו. עזבי, אל תקחי את זה ללב. תני לו. שוב, אני לא מתכוונת שאמא לא תגיד לא בחיים של הילדים. זה לא זה. זה לתת לו מקום. תצליחי להגיד ללב שלך, אני נעלבתי מהיצור הקטן והמתוק הזה, אני נעלבתי ממנו ואני לא צריכה להעלב ממנו. הוא בכלל לא רוצה להעליב אותי. כאילו, לתת לו מקום לחיות. לתת לו, בסדר, את רוצה שהוא ילך לישון, ברור שתשכיבי אותו. שוב, אני לא מתכוונת שהחיים צריכים להיות ג'ונגל. כן, זה, שוב, מי שגדל לא בבריאות, אז לא. מי שגדל בג'ונגל, לא. לא, 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 לא. לא, זה שני, אני מדברת על בית נורמלי, יש אבא, יש אמא, אל תגלו לאף אחד, אבא ואמא עושים מלא טעויות, אל תגלו לאף אחד, בבקשה. אבל אם, כי אנחנו בשר ודם, לא בגלל שאנחנו מאוד טובים, אנחנו עושים טעויות, אנחנו בשר ודם. אבל אם אנחנו מלאי אהבה ואמונה, אז יש מקום לילד, אז בסדר, אז כפרת אבונות על הטעויות שעשינו. אבל זה בעיקר. אם ילד גדל בבית שהוא לא, שאין אבא ואמא, אז זה כבר משהו אחר. אז זה תלכו לשאול בבתי ילד מה עושים. באמת. שם אני חושבת שצריך חוקים הרבה יותר נוקשים, כי הכל שם, אין שם כלום. בסדר? אבל זה לא זה. בבית נורמלי, בעיקר לתת אמון ואהבה. אני אומרת שוב, יהיה לך את הסדרים שלך, את הגבולות שלך, את הגדרים שלך, סבבה. זה החיים שלך, את שם בבית הזה. אבל לתת להם לנשום, לתת להם לחיות, לתת להם להרגיש שהם אישיות, כן, אפילו הפפוץ הקטן הזה, בקושי הוא יודע להגיד אבא ואמא ועוד כמה מילים, והוא מחליט כל מיני החלטות. לא להיעלב, אם נעלב, אז נריב איתם כל הזמן. אם נבין שזה חלק מההתפתחות שלהם, זה חלק מהצמיחה, מהגדילה, הם רוצים להרגיש שהם חיים, אז יאללה לתת. נכון, יש כאלה שאומרים שמראש כבר, כשהילדה שלך בת שנתיים ורבע מתעוררת, אז את מראש אומרת לה, היום את תבחרי, את רוצה את השמלה הזאת, הזאת או הזאת. למה? כי אם את לא תגידי לה את זה, אז היא פשוט תפתח את הארון, תוציא את כל השמלות ותגיד שהיא רוצה לבד. אז את מראש נותנת לה, את אומרת לה, את בוחרת. נכון? זהו, ואז היא מרגישה טוב שהיא בחרה, לפחות נתת לה בגדים של קיץ בקיץ, ולא שהיא לבשה בגדים של שלג בקיץ. הקיצר, צריכים טקטיקות. לתת לחיות, לתת לנשום, לתת מקום. כן. לא, זה שנייה לפני הכניסה לארץ ישראל. עכשיו זה שיעור. זה לא אוטומטית, אנחנו הולכים בדרך, קוראים דברים, פתאום יש לנו מלחמות בכניס. במדבר לא היה לנו מלחמות, אנחנו מגיעים לקראת ארץ ישראל, סיכון, אוג מלך הבשן, מה קורה פה? כאילו המציאות מתחילה להכניס אותנו לתוך הטבעיות של ארץ ישראל.
יש לי תחשוב ללמה את משה איכה?
מה הכוונה? משה היכה כי הוא רצה שהמים יצאו במהירות, יאללה נפתור את הבעיה. זה כנראה לא היה זמן שהתאים לדיבור. ואם הוא היה מדבר אז היה וואו, אז היה נהיה קידוש השם מטורף. גם זה קידוש השם. איך מזה שהוא היכה בסלע נהיה מים לכולם? היינו 2.5 מיליון אנשים לפחות. זה קידוש השם מטורף, גם כתוב שהיה שם מעט המחזיק את המרובה, כלומר, משה עומד במקום אחד, כל 2.5 מיליון האנשים ראו שזה קרה. איך הם ראו? מה, היה שם מסכי וידאו? לא. היו שם הרבה ניסים, ובכל זאת זה לא היה צריך להיות ככה. אני רק רוצה לחבר את זה לאפר פרה אדומה, זוכרות שדיברנו בתחילת שיעור על אפר פרה אדומה? איך זה קשור? אז באמת, כמו שנופר אמרה קודם, כדי להצליח לטהר את הטמאים, אנחנו צריכים להבין, אנחנו צריכים סבלנות, כמו שאמרנו עם הסלע. הטמאים הם כמו סלע, נכון? טומאה זה ביטוי לריחוק, טומאה זה ביטוי לניתוק, טומאה זה ביטוי לאנשים שלא קשורים לשום דבר. יש שתי אפשרויות איך לטהר את הטמאים. יכול להיות כהן שהוא אומר, אני כולי טהרה, אני כולי נמצא באיזה מדרגה עליונה, ברוב טובי וחסדי, אני מוכן להשפריץ עליכם מים מאפר פרה אדומה. לא, ככה לא באים לתאר את הטמאים. כי הם ירגישו שאתה לא מאמין בהם, שאתה חושב שהם מתארים, למה? כי ברוב חסדך הסכמת לעשות בשביל המשהו. לא. כדי לטהר מטומאות, הכהן אומר לעצמו, אני מוכן, הוא אומר לטמא, אני מוכן לתת לך יד. מה זה לתת לך יד? לתת לך יד, זה, המשל של זה, זה זה שתימאו את הכהן. אני מוכן לתת לך יד, זה אומר, אני מאמין בך, נכון, אתה נפלת לבור עמוק, נכון. נכון, אתה מרוחק, נכון, אתה אחר עכשיו. אבל אני רוצה להיות איתך, אני רוצה לעזור לך. אני לא בא מלמעלה, אני הטוב, ואתה הרע, והטוב עושה טובה לרע, מה פתאום? יש בעולם הזה נפילות, למי שלא יודעת. יש בעולם הזה חסרונות, יש בעולם הזה כאבים. ואני באה אליך למרות שעכשיו אתה בקושי, עכשיו אתה בנפילה, עכשיו אתה למטה. אני באה אליך, אני מוכן לתת לך יד, וככה אנחנו נעלה ביחד. אני מאמין בך. כן, אמרנו, אני מאמין שמאחורי הסלע האטום הזה, מאחורי האטומה הזאת, באמת, באמת בפנים, יש מעיין של מים רכים, צלולים, נקיים, גמישים. כן, זה אני מאמין, נכון? זה קשה לקלף את הקליפות של הסלע, נכון? זה קשה להסיר טומאות, צריך לעבור תהליך. אבל רק כהן כזה יכול לתאר את הטמאים. אז קודם כל אנחנו דואגים שתהיה טהרה גמורה, שאפר פרה אדומה יעשה על ידי טהרה גמורה. אבל כשאני באה אל מי שאני רוצה לתאר אותו, אני אומר לו, אני איתך. וזה שאני איתך, זה אומר, אני מאמין. מה אני מאמין? שאתה תצליח, שאתה מסוגל. אפילו שאתה מרגיש עכשיו שהכל אבוד, והכל מלוכלך ומתונה, והכל סלע. אני מאמין בך, שאתה לא סלע. שגם אם אתה מרגיש סלע, בפנים זה אחרת. וזה שני שיעורים, לפני שאנחנו נכנסים לארץ ישראל, שני השיעורים שהם קשורים אחד בשני. אז הלוואי שנזכה להאמין ולאהוב באמת, בעזרת השם.